השלישי. כן? וידבר השם משה לאמור. כתב את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמי לנפש. יש דין צבא של שילוח מחנות. שלוש מחנות היו במדבר. מחנה ישראל, שהוא כולל בתוכו ארבע מחנות, נכון? של ארבעה דגלים, של 12 שבטים. מחנה לוויה, שנאמר בה בסביב למשכן יחנו, ומחנה שכינה זה מפתח אוהל מועד ולפנים. וכנגדם גם לדורות, יש את הדין הזה של שלוש מחנות, מפתח ירושלים עד הר הבית, זה כמחנה ישראל, מפתח הר הבית עד פתח העזרה, שהוא שער ניתנור כמחנה לוויה, ומפתח העזרה ולפנים מחנה שכינה. החל ועזרת נשים, זה מעלה יתרה בבית עולמי, ככה שם הרמב״ם, זאת אומרת, תקנו תקנה מיוחדת, ששם גם כן, ששם נראה לסיפור בעבר, התאריך של תיקון התקנה הזאת, בזמן שהיה מלחמה עם יהושפט, דברי הימים, זה פרק חף, שבאו כל בני עמון וכל הגויים למלחמה נגד עם ישראל, נכנסו לעין גדי, זאת אומרת, הם באו דרך הים, ים המלח, נכנסו לעין גדי והתחילו לעלות לכיוון ירושלים, בתארת זה, באזור הזה, ואז עם ישראל התכנס בירושלים וקיבל על עצמו תקנה חדשה. תקנה של החצר החדשה. חידשו בדברים ואמרו שלא ייכנס, באמת לא ייכנס, מחנה לוויה, מעלה מיוחדת שהייתה בבית עולמים, בבית המקדש. תקנה מיוחדת שעשו, בשביל לשמור על קדושת ארץ ישראל. ככל שהמרכז קדוש יותר, אז גם האגפים האחרים הרחוקים יותר, גם הם נהיים קדושים יותר, ולגויים לא תהיה עליהם. טוב, בכל אופן, זה דין של ישלחו מן המחנה. כל צרוע, עכשיו, ברגע שיש את שלושת הדרגות האלה, יש מצווה בזה לשלח כל הטמאים מן המקדש, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זעת וכל טמאי הנפש. איזה מחנה זה שמשלחים מן את כולם? מחנה שכינה, מפתח עזרת ישראל לנפשי. עכשיו, אבל מתורה, זב, ממת, שלושתם משולחים. זה אומר ששלושתם במקום אחד, הגמרא לא. אומר הרמב״ם לא. תלמוד לומר, במסורה כתוב, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. זאת אומרת שהוא יוצא עוד יותר רחוק. מה זה? במחנה ישראל, מבטח ירושלים ולפנים. מסורה, תומעה חמורה יותר, שילוח חמור יותר מהשאר. לכן המסורה משולח שלוש מחנות, זבים, נידות, זבים, זבות, נידות ויולדות, חוץ לשני מחנות, חוץ מהר הבית, זה כל הפנים מהפנימי ביותר. תמי מת, כל התמיים האחרים, בעיקרון, תמי מת ואפילו מת עצמו מותר להיכנס להר הבית. שנאמר, ויקח משה את עצמו יוסף עמו. איפה משה רבינו עצמו היה? מחנה לוויה. ועצמו יוסף היו יחד עמו, ואפילו מת עצמו. מה, תמי מת? לא, הבעיה זה לא רק תכנית, אלא גם כל התאומות האחרות. לא, זה נקרא תמי לנפש. לא, במקדש עצמו, זה במקדש עצמו. זה מחנה לוויה מותר, אבל מחנה שכינה אסור. נכון, יש בתוך הר הבית, יש לך את החל, יש לך את מעזרת ישראל ולפנים, הנה, זו לא ככה, עזרת החל, הרמב"ם עצמו מגדיר את זה, החל ושולחים ממנו נוכרים, וטמאי מת, ובועלי נידות. אבל, זאת אומרת, בטומאה של בועלי נידות, כן, בועלי נידות זה הגדרה בטומאה, לא הגדרה באיסור. זאת אומרת, אדם שפעל ניגר, ותהי טומאתה עליו, גם הוא נטמא בטומאת נידה, בימים האלה, עד שהוא יתבול, ואז הוא יש עוד גם כן בטומאת. אבל טבול יום נכנס לשם, שכבר טבל. עזרת הנשים משלחים ממנה טבול יום, אבל לא מחוסר כיפורים. מחוסר כיפורים, העריב שימשו, רק הוא עוד לא הביא את הקורבנות, אז מותר לו להיכנס לעזרת נשים, וטבול יום עצור במחנה לוויה מדברי סופרים. זה דין מיוחד מדברי סופרים, לרבנן, טבול יום עצור במחנה לוויה, וזה התקנה שהייתה בזמן יהושפט. מעזרת ישראל ולפנים, אפילו מחוסר כיפורים לא ייכנס לשם. עכשיו, אף אחד שהוא לא טהור, לא נכנס. שעדיין לא טהר, טהרה גמורה, שנאמר וחיפר עליה הכהן וטהרה, זאת אומרת, בכפרה שמחוסר כיפורים, זאת אומרת, מביא קורבנות, אדם שהיה תמה והתורה חיפשה עליו להביא קורבן, כל זמן שהוא לא הביא את הקורבן, הוא עדיין לא נטהר לגמרי, הוא עדיין קצת תמה. כשהוא מביא את הקורבן שלו, אז הוא נטהר לגמרי. ואם הוא נכנס, עובר ולא בעשה. לפעמים אנחנו מדברים על תמי מת, אז מי איפה אסור לו להיכנס? מאחר. אז הר הבית מותר להיכנס, אבל בכלל אסור לו להיכנס. מה שהיום אסרו את הכניסה לכל מסלתי הר הבית, זה הספקות. אנחנו בדרך כלל נוקטים שאיפה שיש את עומר, עומר, כן, הזהב, שם זה קודש הקודשים, אבל זה בכלל לא בסדר. נכון. וזה לא, והשטח היום הוא יותר גדול. הרבה יותר גדול. שאלה איפה המיקום המדויק. כן, לא שומעת איפה תרים. חמש? 342? מה, במטרים או במה? בעמות. במטרים? במטרים היום? לא, אבל איך זה יכולה, אני רואה. יכול להיות, אני לא יודע. מי שדן בזה בעריכות גדולה זה היה רדב"ז. הרדב"ז זה היה רבינו דוד בן זמרה, תקופת ראשוני האחרונים, אנחנו מדברים לפני 450-500 שנה, במצרים. והוא דן בזה ומעריך מה המיקום המדויק. יש איזו מסורת שעל מקום קודש הקודשים לא יתבנה שום דין. ולכן לא מתאים שזה כיפת הסלע. אז יש טוענים, וגם אתה רואה שאצל עם ישראל התקדש, אני לא מדבר בשנים האחרונות, מתפחת באייר תשכ"ז, לפני כן היה רק אזור אחד היה הכותל המערבי. זאת אומרת, אפילו לא כל המערה שיש היום בדברים, גם לא היה. אז יש איזו מסורת שמול השטח הזה, שם נמצא קודש הקודשים. שם היום יש שם עצים. אין שם מבנה, זה לא היה שם. אז השאלה, אני אגיד לך גם יותר מזה, כי בירושלים תמיד היו מסביבים על כל האזור, מהקיר הדרומי, כבר נפש שיש שם את האופן, אני לא זאת אומרת רק האופן למטה, למעלה, יש שם את הגן הארכיאולוגי היום, דייווידסון, משהו כזה, כן, כל האזור הזה לא היו נכנסים לשם. היום זה משום מה השתקח לגמרי, אתה רואה כולם נכנסים בלי שמץ פיקפוק, אבל עשית לי אזור כותב, הייתה מסורת בירושלים שנים, שלא נכנסו לכל האזור הזה, מי שער ההשפות, מהקו של הכותל עד שער האשפות, לא דרכו שם, מחשש שזה קדושת הר הבית. יותר מזה, הוא מספר, עשית אליעזר, רב אליעזר ולדנברג, מספר שהיה פעם שמישהו נכנס לו חמור, אנחנו מירושלים של פעם, לפני 100 שנה, חמור נכנס לאזור הזה, והייתה שאלה אם מותר לו להגיד לערבי שיוציא לו את החמור. כן, השאלה אם מותר לך להגיד לערבי, להיכנס לשטח שהוא אצלך מצופק עם הר הבית. עכשיו, אחותי עם הדריכת טיולים, ושם זה הרי היום, אזור תיירות, כן, השאלה שלה היא, מה לשאול, אם מותר האסור, מותר לה להדריך טיולים במקום ההוא. שמעתי אצל כמה וכמה רבנים. והרב נבנצל, הרב אביגדור נבנצל, הוא טוען שגם אלה שהחמירו, אם היו רואים את הספירות של היום, אתה רואה שם יש איזה מבנה בית אומיה, נו, המבנה הערבי מאוחר, אתה רואה שזה לא אזור של הר הבית, אתה רואה את היסודות של שערי חולדה שהם דומים מאוד מלפני 2500 שנה. אז ודאי שכל אלה שהחמירו בעבר גם היום היו מקדימים, אז הוא מקל שמותר. אבל לא כל הרבנים הסכימו איתו. יש כאלה שכן רוצענים שגם היום יש מקום להחמיר, כי אנחנו לא יודעים. אבל זה ברור שהספקות על אזור הר הבית בעבר היו הרבה יותר גדולים. היום הם הצטמצמו לשטח הר הבית עצמו. אבל ברור שהאיסור הוא מחמת הספקות. טוב, רש"י אומר שהציווי הזה וישלחו מן המחנה סב אל בני ישראל, הרש"י זו נאמרה ביום שהוקם המשכן. 8 פרשיות נאמרו בו ביום, כדאית במסכת קיטים. אז הפרשה הזאת נאמרה דווקא ביום שהוקם המשכן. טוב, יכול להיות, אבל מה הקשר? למה רש"י רואה צורך לציין את זה? זאת אומרת, הגמרא מציינת את זה בקיטים דווקא מחמוד א', שהפרשה הזאת של שילוח מחנות, שרק טהורים יהיו במחנה, ויש מחנה שכינה, מחנה לוויה, מחנה ישראל, ומצורה יוצא קורסיגים המחנות, נאמר ביום של הקמת המשכן. אומר האלשיך, בהתחלה אמרו, טוב, הקדוש ברוך הוא, השכינה נמצאת בכל מקום. ברגע שבאו והתקפו, יש משכן, והמשכן הוא בדרגת קדושה גבוהה יותר. היה מקום לומר, השכינה נמצאת במשכן. כל האזורים חוץ מהמשכן, זה כבר לא, אין שם שכינה. באותו יום שבו שרתה השכינה במשכן, ביום שהוא קם המשכן, ונהיה כביכול מקום מיוחד שרק בו שורה השכינה, באה התורה הקדושה, וציידה עלינו, לא, 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 גם במחנה ישראל יש קדושה. נכון, דרגת קדושה חוצה יותר, לא כמו במשכן, יש דרגות בשילוח מחנות. שכינה, מחננת, אבל גם מחנה ישראל הוא קדוש. שלא יבואו לטעות שכביכול אין עכשיו שום קדושה במחנה ישראל. טוב, פה יש את כל ההלכה, אבל יתאמרו את מחניהם, אשר אני שוכן בתוכם, וזה את האלשית. מזכר עד נקבה תשלחו, אל מחוץ למחנה תשלחו מתקנעים, ולא יתמאו את מחניהם, אשר אני שוכן בתוכם. בתוך מחנה ישראל, למרות שיש משכן, הקדוש ברוך הוא שוכן בתוך כל מחנה ישראל. ויעשו כן וישלחו אותם. טוב, הפרשה הבאה, וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל, איש או אישה, כי יעשו מכל חטות האדם, למעול מעל בשם, ואשמה הנפש שהיא. מה מדובר פה? גזל. הגמרא ככה, הגמרא אומרת, רש"י מסביר, מדובר פה על פרשת גוזל ונשבע על שקר. אדם שגנב, ועכשיו כשבאים ואומרים לו, תחזיר, הוא נשבע על השקר. הוא אומר, מה פתאום? לא גנבתי, לא לקחתי, זה לא אני. והתורה פה אומרת, שפה מה הוא חטא? מכל חטאות האדם, למעול מעל בהשם. בחטא של הגזל, שהוא בעצם גונב מחבר שלו, יש שתי חטאים. יש גם חטאות האדם, בין אדם, חברו, יש גם למעול מעל בהשם, הוא גם חוטא, בין אדם למקום. זאת אומרת, כל חטא של בין אדם לחברו, יש פה שתי חטאים, גם בין אדם לחברו, וגם בין אדם למקום. פה מדובר דווקא, הגמרא דורשת את זה, שמדובר גם במשפט השקר. אבל הדין שנאמר פה הוא גם על, גם על, הרמב״ם לומד מפה, הרמב״ם בהלכה, בפרק פ' מלכות תשובה הלכה א', לומד מפה שכל אדם שגנב את חברו ורוצה לחזור בתשובה, צריך להתוודות, וחוץ מזה שהוא פייס את חברו והחזיר לו את הכסף שהוא גנב, צריך גם לעשות תשובה. הוא לומד את זה מהפרשה הזאת. זאת אומרת שיש פה שני החלקים. גם בחלק של בין אדם לחברו יש חלק של בין אדם למקום. דרך אגב, ראיתי שמעריץ דושינסקי, רב דושינסקי, מסביר שמה זה מכל חטאות האדם. אנחנו יודעים הרי, התוספות בבבא קמא, דף המשפט עמוד ב', אומר שיש, קצת עמוד א', אומר שיש אדם והאדם, נכון? אדם זה ישראל. אתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם. שואל תוספות, שנסענו בכמה מקומות, כתוב אדם, ואנחנו דורשים לרבות את הגויים, נכון? אז אומר תוספות לא, יש הבדל, כתוב אדם או האדם. אם זה האדם, אז מדובר על המין, על בני אדם, בכלל, כסוף, וכולל בתוכו גם גויים. אם כתוב אדם, בלי ה', שם הכוונה רק ליהודים. מכירים את הסיפור עם הרב מזעה? היה את המשפט המפורסם בשעתו של מנדל ביילי. עלילת אדם, מהגדולה, זה היה כבר בסוף תקופת שלטונו של השר, ממש לפני המהפכת אוקטובר של הקומוניזם, וגם השיטה הייתה, זה הקבע יהודים והצבא רוסיה. ותפסו יהודי בשם מנדל ביילי, היה מנהל של איזה מפעל קטן, אני לא בוחר כרגע את כל הפרטים של הסיפור, העמידו אותו למשפט באשמה שהוא הרג את הפועל הגוי שלו ושם את הדם שלו במסוק. וכמובן שהמשפט כבר הפך להיות משפט פומבי, על כל היהדות והגמרא והתורה וכל זה אחניס, הכל כבר נכנס בתוך המשפט הגדול הזה. והיה הרב מזעה, היה זה הרב של מוסקבה, והרב מזעה, עדיין אני לא מנקד את זה נכון, אז טוב, שיתקן אותי בדיוק בניקוד, אבל הוא כותב את זה מ"ז-א"ה, ראשי תיבות. ככה, אבל הרב מזעה הוא היה הרב, יש לו ספר בזמנו, ככה ארבע כרכים, היום יש את זה בתוכנה של אוצר החוכמה. הוא מספר שם שרב מאיר שפירא מלובלין, אז עדיין לא היה בלובלין, היה ביתר קוב או משהו כזה, והוא שלח לו מכתב, הוא אמר, אני מתאר לעצמי שתוך כדי הדיונים שם, אז יעלו שאלה. אז הנה, היהודים לא מחשיבים את הגויים כבני אדם. למה? כי אדם, אתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם, ציטוט מהגמרא. אז הנה, בגויים לא קרואים אדם. התירו את דמם של הגויים וכו'. אז אמר לו רבי שפירא, היות ואני מתאר לעצמי, כותב לו מכתב, היות ואני מתאר לעצמי שיעלו את השאלה הזאת, אז בוא אני אגיד לך תשובה. אבל תראה, מנדל דיימיץ הזה עומד במשפט. יהודי אחד מהעיירה קטנה ברוסיה, מכל העולם היהודי כולם באו לעזור, כי הוא משלחת מפריז, והעיתונות מאמריקה, ומאנגליה, ומכל העולם שלחו משלחות, ועורכי דין, בכירים מכל העולם הגיעו לעזור לו. לא יהודי אחד עמד במשפט. כל היהודים מכל העולם הרגישו שהם עובדים במשפט. כולם שלחו שליחים, אם זה היה עזרה כספית, אם זה היה עזרה לתוכן, אם זה עורכי דין שבאו להציע, כולם באו להציע את העזרה שלהם. תאר לעצמך שאיוון, השכן שלו, היה עומד במשפט. היה מתייחס על זה. המשפחה שלו הייתה יודעת מזה, אולי עוד כמה חברים. כל אדם בעולם, אני יודע ששייך למשפחה הזאת, אני יודע ששייך איכשהו לגזע הזה, היה מרגיש שזה משהו אישי שלו. אומר, אדם אין בלשון רבים. יש בן אדם, יש בני אדם. איש, אנשים, גבר, דברים. נכון? יש כל הצורות האחרות של כינויי האדם, יש להם צורת ריבוי. יש צורה של רבים. אדם אין אדמים. אדם זה שם אחד, יחיד. וזה שם כולל לכולם יחד. בן אדם זה כמו תואר המפרד, כן? יש אדם ובן אדם. בן אדם זה בני אדם. אבל אדם אין לו תואר של ריבוי. אתם, עם ישראל, קרויים אדם. מרגישים באחדות שכל עם ישראל זה אחד, אדם. אין אומות העולם קרויים אדם. להם אין את התכונה הזאת של להיות אדם, של להיות כולם כאחד, אלא כל אחד מפרט, כל אחד לעצמו. לא בכל אופן, אבל זה דרשה ידועה של חז"ל, אדם זה יהודי, האדם כולל בו יהודי. אומר הרב דושינסקי, מה זה פה איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם? זאת אומרת, החטא הזה של הגזל, זה לא חטא רק אצל יהודים. חטא גם אצל גויים. אז זה חטאות האדם. זה חטאים שנוגעים לכל בני האדם. זאת אומרת, זה חטא נגד אנושיות בני עצמה. יש חטאים של חטאים יהודים. יש חטא של כהנים. רוב גם בישראל, כן. לא, רוב גם בישראל. אני חושב ניסיון גדול. אבל זה חטאות האדם. זה חטא שיש חטאי כהנים, נכון? יש חטאי גברים, יש חטאי נשים, חטא שנוהג רק את הנישה, חטא שנוהג רק את הסולקוין. חטא, חטאות האדם, כל זאת חטא שנוגע לכל אדם ואדם. חטא שנוגע גם לגויים, הרי גם גוי רד על 50 המצוות בני נוח. חטאות מכל חטאות האדם, למעול מעל באשם, והשמה הנפש ההיא, רשמי אומר, מה אתה למעול מעל באשם? זה גזל הגר. זאת אומרת שהוא גוזל מגר, אדם שהתגייר, והוא גוזל מהגר, אז זה נקרא למעול מעל באשם. למה? אומר רבינו עובדיה ספורנו, כי הגוזל אותו מחלל שם אלוקיו בעיני הגר אשר בא לחצות לחץ מחז. זאת אומרת, יש עבירה שהיא עבירה של גזל רגיל, יש עבירה של גזל של סלול השם. זה הרבה יותר חמור. כשאדם גוזל מגר, הוא גורם לגר לחילול השם. מחלל שם אלוקיו בעיני הגר אשר בא לחצות לחץ מחז. הוא גונב ממנו. אז למעול מעל באשם זה משהו מיוחד. והשמע הנפש ההיא, אומרת התורה מה הוא יעשה, והתבדו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו. זאת אומרת, זה צריך להביא קורבן, זה וידוי, זה מצווה כללית, להשיב את אשמו בראשו, בראשו זה הקרן, כמה שהוא לקח, את זה הוא משיב, וחמישיתו יוסף עליו, הוא צריך גם להוסיף חומש. חומש זה כבר עונש על השבועה לשקר שהוא משפט. ונתן לה, אשר עשה לו, הוא נותן לזה שהוא גנב ממנה. אבל יש פה דין בהתוודו את חטאתם אשר עשו. זאת אומרת, אם איש או אישה, אם הם מעלו מעל, הם גמרו, הם להתוודו. הרמב״ם לומד מפה, כל המצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהם, בין בזדון, בין בשגגה, שיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודו מפני הקל ברוך הוא. שנאמר, איש או אישה כי יעשו וגומר, והתבדו את חטאתם אשר עשו, וידוי דברים, וידוי זה מצוות עשה. זאת אומרת, המצווה של וידוי שאנחנו מכירים כל המצווה של תשובה, הרי לדעת הרמב״ם, אין מצווה של תשובה בנפרד. אין מצוות עשה שיעשה תשובה, אלא כשישוב וחוטא מחטאו, ויעשה תשובה, יתוודה, כך שיטת הרמב״ם. ואיפה זה נלמד? והתבדו את חטאתם אשר עשו, שנאמר ביזל. זה היה פעם, לפני כמה שנים, שאלתי את מוישה שפירה, בית בגן. אחד, דיברתי איתו בסוגיות האלה של גזל. בגזל יש השבה, יש כפל, יש חיובי השבה של החפץ כמו שהוא, יש חיובי תשלומים. ואז אמרתי לו, אם באמת יש קשר של תשובה להשבה, יש מצוות השבה על החפץ, יש מצוות תשובה לשוב בתשובה, אם יש קשר בין הדברים. אני לא זכרתי, לא ידעתי את הפסוק הזה. אז הוא נתן לי מכה, הוא אומר, נמנד מאותו פסוק בתורה. אני שאלתי בגלל שורש המילה. זה נשמע קרוב, השבה, כן? והשיב את הגדלה השבה, זה תשובה. אם יש קשר בין ההשבה של הגדלה לתשובה שהאדם חוזר על החס. ברור, נלמד מאותו פסוק. הפסוק הזה שמדבר על גזל, פה נאמר, והתוודו את חטאתם, פה נאמרה מצוות התשובה. ואז הוא בנה, אני לא יכול להיכנס לפרטים, אבל הוא בנה את כל הפרטים של מצוות תשובה, הם בנויים בדיוק במקביל לפרטים של מצוות השבת גזלה. כשאדם בא להשיב גזלה, אז יש, בעיקרון הוא חייב להשיב את החפץ כמו שהוא. מה קורה אם החפץ נשבר? אפילו יש חידושים הרב גזלייבי, הרב מבריד, שמחדש אפילו שבר קטן בכלי, אפילו שבר קטן בכלי, כבר יש כרטיות תשלומים. אותו דבר אדם, קיבל את הנשמה שלו, צריך להשיב אותה. עכשיו, אם הוא משיב אותה כמו שהיא, נקייה, שלמה, לא שבורה, הוא השיב אותה כמו שהיא. אם היא נשברה, יש שבר, ואפילו אולי שבר קטן בכלי, אז יש כבר תשלומים. מה זה תשלומים? עוד גיהנום, עונשים מסוימים שבאים בשביל לתאר את הנפש. אז בקיצור, הוא בנה את כל הפרטים של המצוות חשבת גדלה לפי מצוות תשובה. אמרתי לו שלפי זה יצא, שאם גנבתי חפץ, עכשיו אני בא ומשיב אותו, אבל תוך כדי היה שבועיים שהשתמשתי בחפץ, אני צריך לשלם על השימוש? לא. בדיני השבת גדלה אין צורך לשלם על השימוש. אם אני משיב את החפץ כמו שהוא והשיב את הגדלה של גדל, אז אני יוצא ידי חובה. אם ככה יצא שגם בתשובה. אדם, יש הרי אמרה מפורסמת של הבעלי מוסר, שהם אומרים שהעולם הזה הוא מלון יקר. למה? כי אדם לוקח משהו, הוא משתמש פה, אז הוא צריך לשלם. היית פה בעולם, נהנית, אכלת, שתית, נשמת, על הכל צריך לשלם. אז אמרתי לו שלפי מה שיוצא, אם באמת השבה ותשובה באמת קשורים זה בזה, אז אין צורך לשלם. החזרת, ישבת, ישבת. באמת, באמת יש קשר בין הדברים. אבל היום ראיתי דווקא שיש עוד מישהו שעומד על זה, לא זוכר את פעמי, אבל אחד הקדמונים כבר עומד על הקשר שבין גזל לתשובה, שיש קשר בין הדברים. באמת בשורש של הדבר. טוב, דרך אגב, יש אמירה חריפה קצת בדרך לחוץ של רב זלמן טורופסקי באוזניים לתורה. אומר, והתוודו את חטאתם אשר עשו. והתוודו, לא והתוודה. והתוודו בלשון רבים. והשיב את השמור בראשו. והשיב בלשון יחיד. אומר, למה זה מתחלף באמצע? והתוודו את חטאתם ברבים, והשיב ביחיד. אומר, להתוודות בפה יש הרבה שמוכן. להשיב בפועל זה אין הרבה. זה רק יחידים עושים. מה? זה כן, כשלהתוודות ברבים זה כן. לא, יש הרבה שמוכנים להבטיח, כן, מה הבעיה? אומרים, להבטיח לא עולה כסף. אבל להתוודו יש הרבה, אבל להשיב, להשיב בפועל לבצע זה יותר קשה. טוב, ואם אין האיש כהן, אז הוא משיב את זה לכהן, וכל תרומה לכל קודשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן, לא יהיה. זה יהיה של הכהן, ואיש את קודשיו לא יהיו. איש אשר יתן לכהן לא יהיה. אז יש ככה, איש את קודשיו לא יהיו, חזר דורשים את זה. איש את קודשיו לא יהיו. אדם שהולך ושומר את הקודשים שלו לעצמו, בסוף מה יהיה לו? רק את מה? שהוא היה צריך לתת ולא נתן. ולעומת זאת, איש אשר ייתן לכהן, לא יהיה. מי שכן ייתן תרומות ומעשרות, יהיה לו כפול הרבה יותר ממה שהוא נתן. והגמרא מספרת מסיפור הזה, נכון? שהיה בן אדם שהיה לו, הם עושים 100 קור תבועה, והוא חסך, הוא לא רצה לתת לכהן את ה-10 קורים של תבועה שהוא צריך לתת מעשר ראשון. אז מה הוא היה עושה? הוא היה חוסך. בסוף לא עברו שנים עד שעשה שדהו רק 10 קורים. מתוך 100 איש את קודשיו לא יהיה. הוא עשה בסוף, הרוויח לעצמו, רק את הקודשים, רק את המעטרות של התחתת. אתה יודע, עשה 10%. לעומת זאת, איש אשר ייתן לכהן, לא יהיה, הוא יהיה לו בשפע גדול. לא יהיה, אומר רש"י, ממון הרבה. ממון הרבה. ובאמת, יש הרבה סיפורים על זה, ואני שמעתי, יש את אדם שאני מכיר, לא להב, סיפר לי על שתי אנשים שהוא מכיר מקרוב. אחד מהם, קבלן, שהיה תמיד נותן מעשרות, מעשרות כספים, ובשלב מסוים הוא החליט לחתוך מעשרות כספים.
אומר, ופשוט הפסוק הזה יתקיים מילה במילה. בסופו של דבר הוא הרוויח 10% ממה שהיה מרוויח תמיד. ולעומת זאת הוא מספר על שתי ירקנים בתל אביב, בשוק התקווה, שהגיע אליהם רב אחד, הוא אומר, אני רוצה שתיתנו מעשרות, תיתנו מעשר כספים. והם כן רצו ולא רצו, הוא שכנע אותם, אתם תיתנו לי מראש, מה שאתם מתכננים לצאת לשנה, תיתנו לי צ'ק. ואם אתם לא תרוויחו כפול 10 ממה שתיתנו לי, אני מחזיר לכם את הכסף. והם הסכימו, נתנו לו צ'ק של 200,000 שקל. על שזה היה סכום. 200,000 שקל. ובאמת, זה היה הרבה יותר ממה שהם הרוויחו עד היום. אז ניסו אותו. זה אומר, הוא הגיע אחר כך בסוף השנה, נו, מה קורה? אמרו, הרווחנו בדיוק כפול 10 ממה שנתנו, בדיוק לפי התנאים. אבל הוא רצה בכל זאת להסביר להם את זה. הוא אמר, לא, אני לא לקחתי את זה בשביל הכסף, אני לא צריך את המעשרות, רק רציתי ללמד אתכם, שמי שנותן יקבל כפול 10. הוא באמת לא צריך את הכסף הזה, לקחת את זה רק בשביל ללמד אותם, רצה להחזיר להם, אבל אני לא רוצה לקחת. אני חזור שהם יקחו ממנו את חזרת הכסף, אז עכשיו יעלה מה שהם ירוויחו. אבל זה, שמעתי כאילו מהיום שזה היה את כל הסיפור שהיה שם, את שני הסיפורים. רואים את זה בחוש. איש את קודשיו, לא יהיו. אשר ייתן לכהן, לא יהיה. החפץ חיים היה אומר שאיש את קודשיו לא יהיו. בן אדם, יש לו שלושה חברים. בן אדם שהיה צריך להם פעם אחת ללכת לפני המלך. אלו שלושה חברים. חבר אחד היה חבר קרוב, כל החיים הוא השקיע בו, הוא קנה לך חבר. הוא אמר לו, בוא, תבוא איתי למלך, תבוא איתי. ראובן אמר, לא בא, כל טוב. לך לבד. שמעון מוכן לבוא איתו, מלווה אותו עד הרחוב של המלך, אבל זהו, לא יותר מזה. רק לוי, ובכלל כמעט הוא לא השקיע בו בחיים, הוא הולך איתו, מלווה אותו, מגיע לפני המלך, ממליץ טוב בשבילו. אבל דווקא מתברר לו שמישהו השקיע כל החיים בראובן, לא עזר לו כלום בסוף. אבל מישהו השקיע הכי פחות בלוי, דווקא הוא עזר לו אחרי זה. אומר חפץ חיים אותו דבר בן אדם. וכל החיים הוא משפיע בכסף, ברכוש, בבתים, בבגדים, כל הדברים. מגיע יום המוות, יום שהוא צריך לעמוד לתת דין בחשבון, וכל הנה לא מלווים אותו. לא כסף, לא זהב, איך אומרים? גם הצום והבקר, אל יראו את מול הערב. וניגש משה לבדו אל השם. והעם לא ייגשו, אף אחד לא ניגש איתו, הוא לבד הולך. ולעומת זאת משפחה, הם מלווים, עד הרחוב היה. זהו, שיותר מגדול הם לא יכולים להתקדם. ודווקא התורה והמצוות, שבן אדם בזה הכי פחות השקיע בחיים שלו, דווקא הם מלווים איתו ונכנסים איתו ועומדים לו בשעה צדיק. איש את קודשיו לא יהיו איש אשר ייתן לכהן, דווקא המצוות שהוא רוצה נותן לכהן, לא יהיה, זה עומד לו, זה עוזר לו דווקא בשעת המצוות שלו. שמה, שצריך להביא אור ולהביא את הכל. הפרשה הבאה מדברת על התוצאה. נכון? דבר על בני ישראל ואמרת עליהם איש איש ואיש טוב. חזל דורשים, מה כתוב למעלה מן העניין, ואיש את קודשיו לא יהיו, אם אתה מעכב מתנות הכהן, חייך שתצטרך לבוא אצלו להביא לו את הסוטה. זאת אומרת, יש קשר בין לא לקיים מעשרות, ובין זה שתצטרך איש טוב. רואה, מה הקשר בין הדברים? אז ראיתי שתי פירושים. ראיתי פירוש אחד בחתם סופר, חתם סופר אומר, למה בן אדם לא נותן את הקודשים שלו? למה הוא לא נותן מעשרות? השדה שלו עשה 100 קור, 100 טון. אז הוא ייתן לכהן את כמה אחוזים שלו. מה קרה? אומר, בן אדם קמצן. לא מוכן לתת כלום. אומר, הרי בן אדם שקמצן, מה תהיה התוצאה? לא מדבר עם זה כל. תנו זו תכונה, לוקחים אותה לכל מקום. זה לא רק לכהן, זה לכל אחד. אומר, אישה, הגמרא בתוצאה אומרת, רוצה אישה בקו וטיפלות, מעשרה קווין הפרישות. אישה צריכה את הקו שלה, היא צריכה את האוכל שלה. עכשיו, מה האדם לא ייתן לאשתו את מה שהיא צריכה? תוצאה תהיה, איש איש, כי תסתה אשתו. זאת אומרת, איש את קודשיו לא יהיו, בן אדם שלא יכול להתגבר על מידת הקמצנות שלו, יגביר לעצמו בעיות בבית. זאת איש איש, כי תסתה אשתו, ותוצאה אמיתית, אני לא יודע, הבנתי את החתם סופר נכון, אבל כך נראה לי שהוא אומר. יש פירוש אחר, הייתי, ברוך שמעון שניאורסון אומר, איש את קודשיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה, או ממה קשר? אבל אם בן אדם היה לו כבוד, זה היה מכבד, היה מבין, הכהן עושה, הוא הרי מלמד את הילדים, הוא מורה התורה, הוא פוסק את ההלכות, זה לא כבוד. רק מה, הוא לא מכבד, הוא לא מכבד את הרבנים, הוא לא מכבד את הכהנים. כשפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, אם הלך השם צבקותו, נכון? הכהן, התפקידים של הכהנים היה להיות מורה התורה.
אם הבן אדם הזה לא נוהג כבוד במורה התורה, לא נוהג לנו כבוד, מה יהיה בבית שלו בסוף? גם הבית יהיה זה. כי בן אדם שלא נותן כבוד במורה התורה, אז גם אין שום דבר שיחליט בבית. אין שום דבר, ולכן התוצאה היא איש. את קודשיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. אדם שמכבד את הכהן ונותן לכהן, אז יזכה שגם אצל הילדים שלו זה יצליח, אצל אשתו זה יצליח. אבל אדם שהרס את מקור הסמכות, הוא לא נוהג כבוד בשום דבר. מה יחזיק? מה יחזיק את אשתו? יש ניסיונות בחיים. זה מגיע, אין מה לעשות, לא בורחים מזה. אבל אם הוא לא נוהג כבוד במורה התורה, איש איש, כי תקצה אשתו. זה דבר שבאמת יש, כמו שמזל מנוי הרבך היה אומר, דבר שרואים את זה בחוש, ממש בחוש. היה שתי שכנים בשערי חסד לשכונה, שאחד מהם היה תלמיד חכם, אבל הילדים שלו לא המשיכו בדרך שלו. כולם יצאו לתרבות רעה. ולעומת זאת היה יהודי שהיה יהודי מאוד מאוד פשוט, באמת, עובד, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, וזכה שכל הילדים שלו תלמידי חכמים גדולים. עכשיו שמוזם מהרבך אמר פעם, שאתה יודע מה ההבדל ביניהם, תמיד חכם הזה היה חכם, כל דבר היה לו ביקורת. אז הרב אמר משהו, היה לו מה לומר. היה איזה, אברך אמר דבר תורה, עשה ממנו צחוק. כל מי שאמר הלכה, היה לו מה פתאום, הוא לא יודע, הוא כן יודע, על כל דבר היה לו ביקורת. מה הילדים קיבלו את המסר? מזלזלים בכל אחד, מזלזלים בכל דבר תורה, מזלזלים בכל רב, מזלזלים בכל סמכות. כל מורה, כל רבב החיידר, כל מלמד אמר משהו, היה לו ביקורת. הראה, הוא לא יודע כלום, שמה מארץ, כל דבר הוא פסל, פסל, פסל. לא היה שום מקור סמכות להיכנע אליו. לא היה שום דבר, שום דבר, לא נשאר כלום. אומר זאת לאורה השני, אומר, אמר את המיס. באמת, רבד, קשה כל החיים שלו. אבל נהיה כבוד. היה מישהו אמר הלכה אחרי התפילה, נשאר, זה, הקשיב, נהיה כבוד. הילדים קיבלו את המסר. זה עבר עליהם המסר הזה. דווקא אני פגשתי יהודי, נסענו שלך יחד, יהודי מבוגר. הוא עבד כל החיים שלו, באמת קשה. עבד בדואר, ועבד פה, ועבד שם. ואתה מדבר איתו, הוא לא יודע הרבה הלכות, לא יודע הרבה דברים. כל הילדים שלו תלמידי חכם. אבל שאלתי אותו, מה הסוד שלך? אז הוא אומר, כל פעם שהיה, הוא היה נכנס לבית הכנסת, הוא אומר, היה מגיע לישון בשיעור. אבל היה מגיע. היה מגיע, וכל פעם בא, מנשק את הידיים של הרב, וזה, לא היה כבוד. והוא זכה, יש לו חתן פה ראש כולל וזה. כל הילדים שלו, כי זה הוא חיבד. מה הכבוד? זה לא שבאמת, רואים את זה ממש בחוש. איש אשת קודשיו לא יהיו, איש אשת, אין לכהן, לא יהיה. מי שנוהג כבוד, נוהג כבוד בכהנים, דואג לכהנים, לא יהיה. השם ישמור להפך, נצא כולנו להבין של לנהוג כבוד בתורה, כמו שהגמרא בשבת אומרת, נצא לבנים בני תורה וחתנים בני תורה, נצא כולנו לגאולה שלמה ומהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, 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 רבי חנני